הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו, אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם, מעד בני ישראל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון עדה ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. פרשה שלנו, פרשת תצווה, בעיקרה עוסקת בבגדי כהונה, בגדי הכהן הדיוט ובגדי הכהן הגדול. אבל הפרשה פותחת בדיני הדלקת המנורה. החלק הזה ממש לא שייך לפרשת תצווה. כל הדינים של המנורה ושל המזבח ושל השולחן ושאר כלי המקדש מופיעים בספר ויקרא, שם מקומה. אז מה ראתה התורה לפתוח את הפרשה בדיני הדלקת המנורה? ממש אין מקומה של פרשה זו כאן. אותו דבר סוף הפרשה בקטע השני, ואתה ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמר אורכו ואמר רוחבו, רבוע יהיה והמאתיים קומתו, ממנו קרנותיו, ציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו עשית לו זר זהב סביב. כל הפסוקים שעוסקים במזבח הקטורת, גם הם אין מקומה בפרשת תצווה. היה מקום שהתורה תעסוק במזבח הקטורת בפרשת תרומה, כמו ששם התורה מלמדת אותנו את המידות של השולחן ושל המזבח והמנורה, ובכלל כל המשכן כולו, שם היה ראוי להביא גם את מזבח הקטורת. מדובר על המשכן וכליו. אז שאלתנו הראשונה היא, מה ראתה התורה בפרשת תצווה לפתוח ולסיים בפרשות שאין מקומם בפרשה? פרשת דיני הדלקת המנורה ופרשת מזבח הקטורת. דיני הדלקת המנורה, מקומה של פרשה זו בספר ויקרא, ודיני מזבח הקטורת, המידות של המזבח, המקום הוא בפרשת תרומה, ולא בפרשת תצווה, שבעיקרה עוסקת בבגדי כהונה. מעניין שהספורנו ועוד ראשונים אחרים וגם אחרונים שעומדים על השאלה הזאת, הם מנסים לגעת ולהסביר מדוע מזבח הקטורת מופיע בפרשת תצווה ולא בפרשת תרומה עם כל כלי המשכן. אומר לנו הספורנו דבר מעניין בקטע השלישי, בשורה השישית, ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים בפרשת תרומה, כי לא הייתה כוונה בו להשכין הכל יתברך בתוכנו, כמו שהיה עניין בשאר הכלים, כי אומרו ושכנתי בתוכם. הכלי הזה אין עניינו שעל ידו תשרה שכינה, ככל אשר אני מראה אותך תמיד את המשכן ותמיד כל כליו, וגם לא היה עניינו להוריד מראה כבודו בבית כעניין מעשה הקורבנות. זאת אומרת, לכלי הזה אין תפקיד שבו תהיה השכינה, אין לו תפקיד שעל ידו תרד השכינה למזבח הקטורת. אז מה כל עניינו? עניין זה המזבח, שלוש שורות אחרונות, לכבד את האל יתברך, אחרי בואו לקבל ברצון עבודת עמו בקורבנות בבוקר ובערב, ולשחרר פניו במנחת קטורת, על דרך אבו להשם כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. אומר פה הספורנו דבר מאוד מאוד מעניין, שגם יסביר לנו דבר שלא תמיד שמים לב אליו. מה הסיבה של מזבח הקטורת? אחרי שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלנו, מקבל את הקורבנות, אז מן הראוי, כך מנהג בני אדם, אדם שעושה טובה, שעוזר להניח לו איזה תשורה, איזה מתנה, אז אנחנו משאירים מתנה קטנה לקדוש ברוך הוא. מהי אותה המתנה הקטנה? הקטורת, כמו זר פרחים. הקטורת, הריח הנעים, זה בעצם מתנה לקדוש ברוך הוא. אבל לכלי הזה אין כוח, לא שתהיה בו שכינה, ולא שעל ידו תראית שכינה. עד כאן הספורנו. המעניין בספורנו הזה, וזו הסיבה אולי שהבאנו את הספורנו, זה אנחנו כל בוקר נוהגים לומר פעמיים את הקטורת. פעם ראשונה בקורבנות, בתחילת התפילה, עוד לפני פסוקי דזמרה, ופעם נוספת, בסוף התפילה אומרים אין כלוקן, אין כדוננו, פתאום הקטורת. למה פעמיים? כי בפעם הראשונה זה כמו הקורבנות. כל העוסק בקורבנות, כאילו הקריב. כל העוסק בעולה, כאילו הקריב עולה. כל העוסק בשלמים, כאילו הקריב שלמים. כל העוסק בקטורת, כאילו הביא את הקטורת. ובסוף התפילה, למה אומרים את זה עוד פעם? זה מעין תודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו משאירים לו איזה מתנה על השולחן, נותנים לו איזה ריח טוב של הקטורת, על כך שהוא קיבל ושמע את תפילתנו. הסבר מעניין, למה אומרים את זה פעמיים בבוקר. אבל הקושי בדברי הספורנו, שנאמר בחז"ל, בקטע הרביעי במדרש תנחומה, בפרשה שלנו, אמר רבי יצחק בן אלעזר, תדע לך שנעשה המשכן בכל כליו, שחט את הקורבנות, הקריבו על המזבח, וסידר את השולחן, ואת המנורה, ואת הכל, לא ירדה שכינה, עד שהקריבו את הקטורת. אז מפורש רואים בדברי חז"ל שהמזבח הקטורת על ידו ירדה שכינה. אז דברי הספורנו קשים, כי בדברי חז"ל, בדברי רבנו תנחומה, רואים שהקטורת כן הורידה שכינה. אז אם ככה חוזרת השאלה, למה זה לא מופיע בפרשת תרומה עם כל הכלים? מעניין, המשך חוכמה בא ואומר דבר אחר, מאוד מעניין. הוא אומר כך, אם אין שולחן, אין לחם הפנים. אם אין מזבח, אין קורבנות. אם אין מנורה, אין הדלקת המנורה. זאת אומרת, כדי לקיים את המצווה, צריך את הכלי. צריך את המזבח, צריך את המנורה, צריך את השולחן, וכך שאר הכלים. אבל אם אין מזבח הקטורת, אפשר להקריב קטורת. במקום של מזבח הקטורת. אז לכן מזבח הקטורת לא מופיע בפרשת תרומה, כי בפרשת תרומה הפעולה והכלי קשורים אחד בשני. צריך את הכלי כדי לשים עליו את לחם הפנים, צריך את הכלי כדי להקריב עליו את הקורבנות, צריך את המזבח, צריך את השולחן וכך הלאה. אבל הקטורת, אין צורך למזבח הקטורת, גם אם אין מזבח הקטורת, הוא נשבר או לא עשו אותו במקום שבו צריך להיות מזבח הקטורת, אפשר להקטיר שם את הקטורת, בתוך צלחת, בתוך מחבת. הנה, נראה בקטע חמישי כמה שורות, ועשית מזבח מכתב קטורת. רבינו אברהם אבן עזרא נתקשה, מדוע לא נכתב ציווי ועשית מזבח הקטורת? רק אחרי כלות מלאכת המשכן היה ראוי שזה יהיה כתוב בפרשת תרומה. והעיקר, התשובה היא, כי כל הציוויים כמו אהרון, אם אין אהרון, אין מניחים לוחות. בלא מזבח, אין מקריבים עולה תמיד. בלא בגדים, אין כהן רשאי לעבוד. בלא מנורה, אינו רשאי להדליק נרות. בלא שולחן, אין מניחים לחם הפנים. אבל מזבח, מכתב קטורת, שעיקרו לכך. פירוש הדבר, אני מדלג על הסוגיים, הלא קיימלן, דקטורת מכתר, אף אם אין מזבח. כמו דאמר רב וסבכים, דף נונטט, במזבח, מזבח הקטורת, כשנעקר, מקטירים קטורת במקומו. אז אם כך, מובן למה הכלי הזה מופיע בנפרד. הסבר מעניין, אבל ההסברים שראינו לא מסבירים לנו עדיין את ההתחלה של הפרשה. מה ראתה התורה להזכיר דווקא בפרשה שלנו דיני הדלקת המנורה? זה לא המקום, המקום הוא ספר ויקרא, פה מזכירים את כלי המשכן ואת בגדי הכהונה, לא דינים מה עושים עם כל כלי. אז זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, בקטע השישי, הגמרא בסוף תענית, כשנכנס אב המעטים בשמחה, אמר רבי דרבי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. שאלתנו השנייה היא, מה פירוש הדבר מרבים בשמחה? מה עלינו בדיוק לעשות? שאלה שכבר נגענו בה הרבה פעמים, אבל הפעם מכיוון אחר, חדש, מאוד מאוד מעניין. איך בדיוק מרבים בשמחה? מה הפעולה שעלינו לעשות כדי שהשמחה תתרבה? שאלה שלישית ואחרונה, נאמר בשולחן ערוך בסימן תף רי צדיקי הלכות הפורים, מצווה להרבות בסעודת פורים ובסעודה אחת יוצאים. ואז נאמר בסעיף ב', חייב איניש לבסומי בפוריה עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אדם צריך לשתות יין עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר הרמה, ויש אומרים שאין צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו, יותר ממה שהוא רגיל, קצת יותר, ואז מה יקרה? וישן. ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. ואחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. מעניין, בא ביור הלכה ולא מבין את מברי המחבר. לפי הרמה, ברור מאוד, לא צריך לשתות הרבה ים בפורים, שותים קצת יותר מהרגיל, זה גורם אחר כך לאדם להיות עייף, הוא הולך לישון. נו, זה טוב, אז בשינה הוא מקיים עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל המחבר אומר לנו במפורש, אדם צריך לשתות הרבה יין עד כדי שיכרון, שכרות. אומר על זה הביור הלכה, בעל החפץ חיים בקטע השמיני, ואם תאמר איך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים ובכמה מקומות, השכרות למכשול גדול. השכרות זה לא טוב, רואים מה קרה עם נוח ועוד מקומות אחרים. ויש לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה, כי בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה, ובא אסתר, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה. לכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית יין. מכל מקום, כל זה למצווה ולא להקל. זאת אומרת, אומר לנו פה הביור הלכה שכל הניסים במגילה היו על ידי משתה. אחשוורוש עושה משתה, ושתי לא בא, וכך אסתר מגיעה למשתה. אסתר עושה משתה לאחשוורוש ולאמן, וכך היא יורדת אותו, לכן שותים יין. אבל אנחנו רואים אדרבה, רואים במגילה שלשתות יין זה לא טוב. שלשתות יין זה רק עושה קלקול. ותראו מה אומר החיי אדם בקטע התשיעי. הוא מביא דברי, את הדברים שמופיעים בביור הלכה, הוא כותב ככה, כיוון שכל הנס היה על ידי יין, כי בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה, הוא בא אסתר, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי יין, ולכן חייבו חכמים להשתכר, ולפחות לשתות יותר מרגילו, כדי לזכור הנס הגדול. ואומנם, שימו לב, היודע בעצמו שיזלזל אז המצווה. מן המצוות, מה? נטילת ידיים, ברכה, ברכת המזון, שלא יתפלל מנחה, או מעריב, או שיתנהג קלות ראש, מוטב שלא ישתכר, וכל מעשה בלשם שמיים. אז רואים שבעצם כולם חולקים על דברי המחבר, ואומרים לא מובן מה הוא כותב. גם מי שכבר שותה צריך מאוד להיזהר אם זה גורם לו לצאת מהדרך הרגיעה שלו, בברכה, בתפילה, בדיבור לא ראוי, שבדרך כלל זה מה שקורה, שלא ישתה. אז אם כך, שאלתנו השלישית והאחרונה היא, מהו ההסבר בדברי המחבר מרן הבית יוסף, שכותב לנו, חייב איניש לבסומי בפוריה, עד לא ידע בין ברוך המן, בין ארור המן לברוך מרדכי. אלה השאלות. בספר דשמיא, נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים. פלאי פלאים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, פרשת תצווה בעיקרה עוסקת בבגדי כהונה, מדוע הפרשה פותחת בדיני הדלקת המנורה ומסיימת בדיני הקטורת? אין מקום הפרשות האלה אצלנו. דיני הדלקת המנורה מקומם בספר ויקרא, דיני מזבח הקטורת, פרשת תרומה, למה זה מופיע בפרשת תצווה? שאלה נוספת, מה הכוונה משנכנס אדר מרבים בשמחה? איך בדיוק מרבים בשמחה? ושאלה שלישית ואחרונה, מה הכוונה בדברי המחבר? חייב איניש לבסומי, אדם חייב לשתות יין בפורים, עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, הרי יין זה לא טוב, יין מביא לקלקול, וגם אם הוא שותה כבר יין, אומר לנו החיי אדם, אם זה מביא לקלות ראש, או לזלזול במצוות, ודאי וודאי שלא ישתה, אז מה הכוונה בדברי המחבר? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. נאמר ברמב״ם, בהלכות תלמוד תורה בפרק ג' בקטע עשירי, בשלושה כתרים נקטרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרוע לעולם יהיה וכיסו כנגד כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילות יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. דברי הרמב״ם כמובן מאוד לא מובנים. הרמב״ם פותח ואומר שלושה כתרים נקטרו ישראל, זאת אומרת כל אחד מישראל יש לו שלושה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. ואז אומר הרמב״ם, רגע, כתר כהונה כבר אין, כי מי לקח אותו? הכהנים. כתר מלכות גם אין, כי מי לקח אותו? שבט יהודה. אז מה נשאר לנו עם ישראל? כתר תורה. אז הרמב״ם לא יכתוב ששלושה כתרים יקטרו ישראל, זה רק כתר אחד. למה כתב הרמב״ם שלושה? ההסבר הוא, נאמר בקטע ה-11, על הפסוק, ואתה אקרב אליך, את אהרון אחיך, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה. בואו ראה, אומות הקדמונים, כשמבקשים להעמיד להם מלך, מביאים מכל מקום, ומעמידים עליהם, שכן הוא אומר, וימלוך בעדו, מבוצרה, וכן כולם. אבל ישראל אין עוקב, אלא מהם גדוליהם, מהם מלכיהם, מהם כהניהם, מהם נביאיהם, ומהם שריהם. זאת אומרת, אומות העולם צריכים איזה מלך, אין להם מישהו משלם, מביאים מבחוץ. למה לא? כמו להבדיל, לא אותו דבר. מביאים שחקנים לטים הזה, לקבוצה הזאת, מבחוץ אין מספיק, פה מביאים משם. אז גם אותו דבר, מלכים ושרים. ישראל אינם כן. לנו יש משלנו, מלכים, שרים, גדולים, כהנים ונביאים. פירוש הדבר, חזם מלמדים אותנו, אדם שמקבל תפקיד בהנהגת הציבור, אם זה להיות שר, אם זה להיות מלך, אם זה להיות נביא, הוא לא מקבל את הכוח לעצמו, הוא שליח ציבור. כל הכוח שלו בא מהציבור, הוא צריך לדאוג לציבור ולחשוב על הציבור, כי ברגע שהוא מתחיל לדאוג לעצמו, ברגע שהוא משתמש עם הכוח הזה לעצמו, הוא הולך לאבד את כל הכוח שיש לו. הכוח לא ניתן לו כי הוא כזה, הכוח ניתן לו כי הוא ראוי להיות שליח ציבור. וזה לא הוא, זה הציבור כולו. לכן, שלושה כתרים יקטרו ישראל. אמת, הכהנים זכו בכתר כהונה, בני אהרון. כתר מלכות, בית דוד, שבט יהודה. כתר תורה, כולנו. אבל כתר מלכות, שבית דוד זכו, וכתר הכהונה, שבני אהרון זכו, זה לא שהם זכו. הם הרפרזנטיטיב, הם הנציגים, הם השליחים שלנו. אז בעצם כל פעולה שהם עושים, המלך או הכהן, זה בעצם אנחנו עושים. הוא נכנס לקודש הקודשים, זה כמו שאנחנו נכנסים לקודש הקודשים. אלה פעולות שלנו, אלה לא פעולות שהוא עושה. כי ברגע שהוא מרגיש אני עושה, הוא מאבד את הכל. הוא שליח של הציבור. הוא לא שליח של עצמו, שליח של הציבור. זה המיוחד בנו. ולכן, כמה נפלא הדבר שבפרשת בעלותך, כותב לנו הספורנו, בקטע ה-12, בעלותך את הנרות, כשתדליק את שש הנרות על מול פני המנורה, שהוא הקנה האמצעי. וזה, מה הסיבה? כשתפנה שלבת כל אחד משישה הנרות אל הקנה האמצעי, אז יאירו שבעת הנרות. מתי יאירו שבעת הנרות? כאשר שלושה קנים בצד ימין פונים לנר האמצעי, שלושה קנים בצד שמאל פונים לנר האמצעי. ומה הוא כותב? כל השבעה יאירו וישפיעו אור עליון לישראל, שיורו היות ואור הימנים ואור המסמילים מכוון ופונה אל הקנה האמצעי. שכן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם, אלה שעוסקים בתורה יומם ולילה, והמסמילים העוסקים בחיי שעה, העוזרים למימינים כמאמרם. אז לכן בצורה הזאת, באופן כזה, יושג על מכונו בין כולם, וירוממו את שמו יחדיו, כמו שקיבלו עליהם, כאשר העיד באומרו, והיינו כל העם יחדיו, ואמרו כל אשר דיבר עשה, השם נעשה. כלומר, בין כולנו נשלים כוונתו. פירוש הדבר, כל העניין של המנורה, ששלושת הקנים מימין פונים לאמצעי, שלושת הקנים משמאל פונים לאמצעי, הכוונה היא, הקנים מצד אחד מסמלים את לומדי התורה, מלא התורה. הקנים מצד שני מסמלים את מי שעוסק ביישובו של עולם, בדרך ארץ, בעבודה, כל אחד בתחום שלו. אז כל אחד צריך את השני, כדי שיעירו כל הקנים, כל אחד צריך השני את השני. עם ישראל צריך גם את אלה וגם את אלה. צריך את החיבור הזה ביחד. זה עניינה של המנורה. סוף הפרשה, אותו רעיון בדיוק, נאמר עם הקטורת. מה מדובר, ממה היו עושים את הקטורת בקטע ה-13? ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף, ושחלת, וחלבנה, סמים, ולבונה זקה בד בבד יהיה. אז חלק מסממני הקטורת, כמו שאמרנו הרבה פעמים, זה החלבנה. כותב לנו רש, אספורנו, כותב רש, סליחה, על החלבנה בקטע 14. חלבנה בוסם שרחורה, קוראים לו גלבנה. ומנעה כתוב בין סממני הקטורת ללמדנו, שלא ייקל בעינינו לצרף עמנו באגודת עניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל, שיהיו נמנים עמנו, כדי שהקטורת תעלה צריך גם חלבנה. זה בוסם שרחורה, אבל הריאקציה של הבוסם הזה ביחד עם הבשמים האחרים הטובים מוציאים ריח עוד יותר טוב. כך אותו דבר, עם ישראל צריך לחבר את כולם ביחד, גם את הרחוקים. אנחנו אחד, כולנו כאחד, והיינו כל העם יחדיו, אנחנו אחד. אז הרעיון של תחילת הפרשה וסוף הפרשה ללמד אותנו את החשיבות של להיות ביחד, לדעת לכל אדם יש את החשיבות שלו במה שהוא מתעסק, במה שהוא עושה, כי המשותף לכולנו, לכולנו, זה להרבות כבוד שמיים. כל אחד בתחום שלו, כל אחד בדרך שלו, אחד המרבה ואחד הממית. אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה, אני משכים למלאכתי, הוא משכים למלאכתו, אני לא מתערב במלאכתו, הוא לא מתערב במלאכתי. אומרת הגמרא, אז אם ככה, כל אחד בתחום שלו, אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון לי בו, לא סיפות שמיים, זה המטרה. וזה מופיע דווקא בפרשה שלנו, דווקא בפרשה תצווה. כי הרי בפרשה הזאת לא מופיע שמו של משה רבינו. שמשה רבינו בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה הולך להשמיד את עם ישראל, מחיינינה מספרך אשר כתבת. אז אף על פי, אומר בעל הטורים, שזה היה על תנאי, אם אתה משמיד אותם, תמחוק גם אותי, בכל אופן כללת חכם, גם על תנאי היא מתקיימת. אז פרשה אחת בתורה לא מופיע משה רבינו, דווקא בפרשה הזאת. ולמה בפרשה הזאת? כי בפרשה הזאת בתחילתה ובסופה אנחנו לומדים את החשיבות שלה ביחד. שאדם עם כוח, זה לא שיש לו כוח, הוא שליח ציבור. אם הוא מבין שהוא שליח ציבור, יהיה לו עוד יותר. הוא יתנהג עם הציבור כראוי, בענווה, בצניעות, והוא יבין שכל כוחו מהציבור. אבל ברגע שהוא יפנה את הכוח לעצמו, והוא יחליט כך או כך או כך, הוא יאבד את הכל ביחד. לכן, כמה נפלא לאוזן שומעת ועין רואה. בפרשה שלנו נאמר בקטע ה-15, כמה פסוקים יש? קופה לפסוקים. אז תראו כמה נפלא. השם משה. כותבים אותו מן שין אי. אבל כשרוצים לכתוב כל אות במילואה, איך כותבים מן? לא כאות אלא כמילה, פעמיים מן, מן. כמה זה מן? 40. איך כותבים שין? שין, יוד, נון סופית. יוד, נון סופית, כמה זה ביחד? 60. איך כותבים? אז יש לנו 40 ועוד 60, ביחד זה 100. איך כותבים A? A, א'. אז כמה זה? התוספת? 1. אז סך הכל, הפנים של המילה משה זה 101. נכון? זה מספר הפסוקים בפרשה שלנו. משה רבנו נמצא בפרשה, השם משה לא נמצא. כי משה רבנו אומר, עזבו אותי, זה לא אני, אני כמוכם ואנחנו מה? אומרים משה ואהרון. אבל הפרזנט שלו, המציאות שלו, היא הפרשה שלנו. זה כל העניין, שאדם יזכור את זה. אז לכן, אם כבר יש פרשה שמשה רבנו לא נמצא בה, זה הפרשה. כי המיוחד בפרשה, בתחילתה ובסופה, ללמדנו את החשיבות של כולם. אין אדם שהוא מעל כולם. אין אדם שלכן, המנהיגים הם מאיתנו גדולים, מאיתנו מלכים, מאיתנו כהנים, מאיתנו נביאים, מאיתנו שרים. לא לוקחים אותם מבחוץ מאומה אחרת. זה המיוחד. אם ככה, נלך עכשיו צעד נוסף. פילי טעים. אמן הרשע. אמן הרשע. ידע את זה. ידע טוב מאוד את זה. הוא ידע שישנו עם אחד, אמנם הוא מפוזר ומפורד, אבל הוא אחד וצריך לעקור אותו לגמרי. והאמן היה הצורר הראשון בעולם שביקש להרוג את היהודי באופן פיזי, לא להשאיר ממנו כלום. זה לא להעביר אותנו על דת להאמין באלוהים אחרים כזה או אחר, אלא לעקור את היהודי לגמרי. בדיוק כמו הנאצים, ימח שמם וזכרם. ימח שמו אותו צורר יהודים הגדול היטלר, ימח שמו וזכרו, היה גלובוס של כל העולם. בכל מקום היה מספר על כל מדינה. כמה יהודים נשארו. באחת המדינות היה מספר אחד, נשאר שם יהודי אחד, גם אליו צריך להגיד. לכן המן הרשע, כל זה איננו שווה לי. אז כל מה שיש לי, טבעת המלך והאגרות יצאו, דירותי את מרדכי, לא יחד ולא ישחד. יהודי אחד נשאר, זה כבר לא טוב. צריך לעקור אותם. לגמרי. לכן, תראו כמה נפלא, כותב לנו המהר"ל בקטע ה-16. ודבר זה עיקר הטעם, מה שאמר שצריך לבסומת בפוריה, עד אלו ידע, בין עבור המה לברוך מרדכי. לפיכך, יום הזה, אינו כמו יום הכיפורים, שהוא יום צום ותענית, כי יום הכיפורים ראוי שיהיה יום צום, לפי שכאשר מסלק האדם ממנו הגוף על ידי התענית, שהוא ממעט הגוף, יש לאדם דבקות אל השם יתברך. כי יום כיפור אנחנו כמו מלאכים, ולכך הצום שהוא סילוק הגוף ראוי בפרט ביום הכיפורים. אבל ימי הפורים הוא עניין אחר, כי השם יתברך הציל אותנו מהמן בשביל שאין האדם נחשב לדבר מה ואנחנו מה, ואין לו עזר מצד עצמו. מצד עצמו הוא כלום, כל הכוח שלו, הציבור, כל הכוח שלו, הקדוש ברוך הוא שנותן לו את הכוח. וכיוון שאין האדם נחשב לדבר מה, הקיום שלו מן השם יתברך. ומה שאין האדם נחשב לדבר מה, דבר זהו מצד הגוף. לפיכך צריך לבסום בפורים. וכאשר מבוסם, אין יודע בין ארור אמן ובין ברוך מרדכי, אז מה האדם נחשב כאשר מסולק ממנו השכל? כיוון שאין נחשב לכלום, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד ומקיים אותו. מה כתוב כאן? נעבין את עומק המהר"ל שהוא מסיים, תראו את השורה האחרונה. הוא כותב, ודי בזה למבינים, דברים שהם עמוקים מאוד מאוד. אומר פה המהר"ל דבר מדהים. המן הרשע רצה לפגוע בגוף היהודי. כי המן הרשע הבין שהיהודי הוא לא רק עם נשמה יהודית. הגוף שלו קדוש. היהודי הקדוש, זה אפשר לומר על כל יהודי, על כל אחד ואחד, על כל אחד. לכן תראו כמה נפלא, אנחנו יודעים שאדם בא לקבל צדקה, בודקים, אולי הוא גנב, אולי הוא רמאי, צריכים לבדוק, ואם הוא כזה לא נותנים לו, זורקים אותו. אבל בפורים כל הפושט יד נותנים לו, לא בודקים. למה כל הפושט יד? כי איזה יד מושטת, יד של יהודי, היהודי הקדוש. כל העניין של פורים זה להראות את הקדושה של הגוף, הקדושה של הגוף. בתחילה רצו לקבוע את הימים, ימי הפורים, ימי שמחה ומשתה. שמחה, יום טוב, וביום טוב הזה נעשה משתה כמו בחגים. אחר כך החליטו ואמרו לא לא, ימי משתה ושמחה. השמחה תהיה במשתה. יש עניין להרבות בסעודה, כי הריבוי בסעודה בעצם בא לעורר, בא לחזק את הגוף שלנו, את הגוף שלנו. את זה הוא בא לעורר, בא לחזק, שהגוף הוא גוף של יהודי. ובואו נבין את זה יותר, נבין את זה יותר, ונראה פה דבר מדהים. הגמרא מספרת לנו במסכת עבודה זרה בדף י"ח, תנו רבנן, כשחלה רב יוסי בן קיסמה, הלך רב חנניה בן תרדיון לבקרו. אמר לו חנניה, אחי, אי אתה יודע, אומר לו רב יוסי בן קיסמה, אי אתה יודע שאומה זו, רומי, מן השמיים עם לכוה, שהחריבה את ביתו, שרפה את החלו, והיא הרגה את חסידיו, והיא איבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך. זה לא טוב, זה סכנת נפשות, יהרגו אותך, יהרגו את כל מי שאתה מלמד אותם תורה, אתה לא יכול לעשות את זה, סכנת נפשות. אמר לו, עונה לו רב חנניה בן תרדיון, מי זה רב חנניה בן תרדיון? אחד מעשרה הרוגי מלוכה. מן השמיים ירחמו. זה בסדר, פי השמיים ירחמו. עונה לו רב יוסי בן קיסמה, אני אומר לך דברים של טעם, אני אומר לך שמה שאתה עושה זה לא נורא, זה נורא, מה שאתה עושה אסור לעשות, מה שאתה עושה זה פיקוח נפש, יהרגו אותך ואת כל מי שאתה לומד אותו תורה, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. לא יאומן. רבי יוסי בן קיסמא כבר אומר לו מה יהיה איתו אחר כך. אמרו. אמר לו, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? רב חנינא בן תרדיון לא שינה את דעתו, הוא ממשיך לעשות את זה. אז הוא שואל אותו, רבי, תגיד לי, מה שאני עושה, זה באמת יביא אותי לחיי העולם הבא, או לא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? אחית איזה מעשה טוב? שמעתם דבר כזה? רב יוסי בן קיסמא שואל את רב חנינא בן תרדיון, עשית איזה מעשה טוב? כל החיים שלו זה מצוות. מה הוא עונה לו? כן. מעות של פורים מתחלפו לי במעות של צדקה. אז חילקתי את הכל לעניים. עונה לו רב יוסי בן קיסמא, אם כך, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי, הלוואי ואני יהיה כמוך. הלוואי והעולם הבא שלי יהיה כמו העולם הבא שלך. כך עונה לו רב יוסי בן קיסמא. לא מבין מה קרה פה. למה הוא שינה את דעתו? אמרו, לא יהיה ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו כל גדולי רומי לקוברו, והספדו הספד גדול, ובחזרתם מצאו לרבי חנינא בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה, מקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו, קרחו בספר תורה, הקיפו בחבלי זמורות, הציתו בהם את האור, הביאו ספוגים של צמר, שראו במים, הניחו את זה על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, הערכה בכך, מה קורה פה? למה שורפים אותך? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף וספר תורה עימי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים, אותיות פורחות, אף אתה פתח פיך ותיכנס בך אש. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבול הוא בעצמו. אמר לו התליין, זה שתולה אותו, רבי, אם אני מרבה שלבת ונוטל את הספוגים של צמר מעל לבך ואתה מת מיד, אתה מביאני לחיי עולם הבא? גם לי יהיה עולם הבא? אמר לו, אין, ישבע לי, נשבע לו, מיד הרבה השלבת, נטל הספוגים של צמר מעל ליבו, יצא נשמתו מהרה, וגם אותו גוי תליין קפץ ונפל לתוך האור, יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון והתליין מוזמנים לחיי העולם הבא. תהיה לפלואיים, איזה גמרא הזאת, מה כתוב כאן? הבת של חנינא בן תרדיון אומרת לו, אבא, אתה כזה צדיק, למה שורפים אותך? מה קרה? איך קורה לך את זה? אומר האבא, תראי, אם היו שורפים אותי לבד, שאלה טובה, שורפים אותי עם ספר תורה, אין שאלה. למה? ראיתם פעם רב שמלמד תורה ומחזיק ביד ספר תורה? רב חנינא בן תרדיון מקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. מה הוא מלמד? הוא מלמד, מה זה ספר תורה? זה אור של בהמה גסה. לוקחים אור של בהמה גסה וזה לא מריח טוב, ומאבדים את האור וחושבים לשם קדושת ספר תורה, זה נהיה הדבר הכי קדוש, הכי קדוש. בא רב חנינא בן תרדיון ואומר, אותו הדבר אנחנו יכולים לעשות מהגוף שלנו, גוף קדוש, גוף קדוש, אותו דבר בדיוק. אז לכן שהם שורפים אותו, שורפים את הספר תורה, יהרגו אותו וגמרנו, כבר אף אחד לא יקיים את התורה. שורפים אותו עם ספר תורה, פירוש הדבר, הם רוצים לעקור את הגוף היהודי, לעקור אותו לגמרי ולעקור את התורה, שלא יישאר זה, ספר אחד לא יישאר, כלום. אז לכן מי שהתבע אלבונה של תורה, התבע אלבוני. רואה את זה הגוי, התליין, הוא כבר תלה מאות אלפים, הוא כבר תלה עשרות אלפים, כל יום הוא תולה, תולה אנשים על העץ, תולה אנשים והורג אותם. הוא רואה פה שעומד לפניו אדם שהוא קדוש, הוא שם לו על הגוף ספוגים של צמר עם מים, שלא ימות מהר, שלא יישרף מהר, ייסורים לא רעים. אבל הוא רואה אותו איך הוא מדבר, הוא מבין שזה משהו אחר. הוא אומר לו, תגיד לי, אני יכול גם לבוא לעולם שלך? קח אותי לעולם שלך? הוא אומר לו, כן. תוריד את הצמר, תוריד את הספוגים, שהאש תשרוף מהר. אתה מבטיח לי? כן. פירוש הדבר, הוא גילה פה פתאום, אחרי כל כך הרבה אנשים שהוא תלה, יהודי, זה גם גוף קדוש. וכך בא עכשיו רב חננה בן דרדיון לבקר את רבי יוסי בן קיסמא. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, מה אתה עושה? זה פיקוח נפש, איך אתה מלמד תורה? יארגו אותך, יארגו את כולם, מן השמיים ירחם, אל תדאג. מה אתה אומר לי אל תדאג? אני אומר לך דברים של טעם. כך אתה עונה לי? תבין, עונה לו רב חננה בן דרדיון, עם הגויים האלה אין דבר כזה דברים של טעם. היום הוא אומר שאסור ללמוד ברבים, מחר הוא אומר שאסור להניח תפילין, מחותיים הוא אומר שאסור ללבוש בגד כזה, מחר הוא אומר שאסור ללכת ברחוב, אחרי זה אומר שאסור ללכת עם כלי צהוב. אין אצלו דברים של טעם, אין פה שום טעם. הוא רוצה לעקור כל יהודי, כל גוף של יהודי. זה מה שהוא רוצה לעשות, שלא יישאר זכר, שום דבר לא. לקחת את הכל, זה מה שהוא רוצה. לכן זה לא עניין של טעם. ואז הוא שואל אותו, רבי, יהיה לי עולם הבא? תגיד לי, שואל אותו רבי יוסי בן קיסמא, עשית איזה מעשה טוב? מה זאת אומרת עשית מעשה טוב? תן לי, תסביר לי מה אתה עושה. אז הוא אומר לו, היה לי מעות של פורים. מה זה מעות של פורים? בשביל הסעודה. וזה התערבב ביחד עם מעות של צדקה, נתתי את הכל לעניים. אז אם נתתי את הכל לעניים, עכשיו יהיו יותר עניים שיוכלו לעשות סעודה. ומה יהיה בסעודה הזאת? בסעודה הזאת האדם יבין, הוא יתרומם, הוא יגיע להרגשה שהגוף שלו הוא קדוש. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, זכית, אתה יכול להיות בכזאת דרגה להרגיש שהגוף שלך קדוש. הלוואי ויהיה לי חלק איתך, הלוואי. אומר הרמה, לא דבר פשוט בפורים להרגיש הגוף קדוש. זה עבודה גדולה, מה שאומר המחבר, לשתות יין, וכמובן לא להשתכר כמו גוי, אלא כמו שבאמת אומר החיי אדם, להישאר עם כל הפוקוס, אבל להרגיש התרוממות שהגוף קדוש. זה דרגה גבוהה, אומר הרמה. מה אנחנו יכולים לעשות? שותים קצת, ואז אחרי האוכל היפים הולכים לישון, זה גם טוב. איפה יהודי מקיים מצווה כשהוא הולך לישון? הוא ישן 10 שעות בלילה וכל רגע זה מצווה. איפה? סוכה. ישנים בסוכה, זה מצווה. הוא בכלל לא יודע איפה הוא נמצא, הוא בחלומות. כל רגע זה מצווה. אז אני יכול את זה לעשות, את זה אני יכול לעשות, אומר רב יוסי בן קיסמא. אז זה מה שמתכוון המחבר. המחבר מתכוון לא לשתות יין, ולשתות יין ולהשתכר, והוללות, ולהיות אאוט מכל דבר חס וחלילה. אלא פה מדובר על שתייה כזאת שמביאה את האדם להרגיש, הגוף הוא גם קדוש. וכשיש הרגשה כזאת, אז מבינים שגם שאחרי שנגמר פורים, כל יהודי, גם אם הוא רחוק מתורה ומצוות, הוא יהודי קדוש. הוא יהודי קדוש. יש אנשים, יש קונה עולמו בשעה אחת. קונה עולמו, איך אדם קונה עולמו בשעה אחת? כי הוא גוף קדוש. זה יהודי, זה המעלה. לכן, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מה זה מרבים בשמחה? זה תהליך, שאדם צריך לבנות את התהליך הזה. איך באמת להרגיש בשמחה, להרגיש שגם הגוף שלו קדוש. אין ספר בכל התנ"ך שהמילה יהודים מופיע בו כל כך הרבה פעמים כמו מגילת אסתר. איש יהודי היה בשושן הבירה, כי אמרו לו, כי מזרע יהודים. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וכל היהודים, כל מדינות מלכותו, יהודים, יהודים, זה היה כל המלחמה. הוא יהודי, זה לא משנה איזה יהודי, הוא יהיה באותה רכבת לאושוויץ, לטרבלינקה, למאוטהאוזן, לכל המקומות. הוא יהודי. זה פורים. פורים מאפשר לנו גדולה לגימה שמקרבת לבות להבין שבעצם אנחנו יהודים. וכשיש יהודי, יש לו גוף של יהודי, יש לו גוף קדוש, יש, לא רק יש לו נשמה. אז כל הפושט יד נותנים לו. לכן מרבים בסעודה בפורים, לכן משלוח מנות בפורים. אי אפשר לתת למישהו איזה מתנה יפה, נותנים בפורים. מה זה משלוח מנות? אוכל. כי העניין הוא להראות, הנה אוכלים, אוכלים. זה לא אוכלים, 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 אלא להראות, הנה הגוף הוא גם קדוש. זה פורים. כשיש את ההרגשה הזאת, זה מוביל אותנו ליותר אחדות אחד עם השני. זה מוביל אותנו להבין את תחילת הפרשה של מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. צריך כל יהודי כדי להאיר את המנורה. זה מסביר לנו את סוף הפרשה, פרשה תצווה, כדי שנבין שבקטורת יש גם כן חיל בינה, כדי לצרף את כולם ביחד, להביא את כולם ביחד. זה העבודה הגדולה. אמר בהלל, שאנחנו אומרים כל פעם, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. נגילה ונשמחה בו. אומרים חז"ל במדרש בקטע ה-19, כל הגאולות שעברו, יש אחריהם שיעבוד, אבל מכאן ואילך אין שיעבוד. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אמר רבי אבין, אין אנו יהודים במה לשמוח, אם בקדוש ברוך הוא, זה הכוונה בו, אם ביום. בא שלמה ופירש, נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך בישועתך, בך בתותיות. תמיד נגילה ונשמחה זה בהשם. בפורים הנגילה ונשמחה זה בגוף שלנו שגם הוא קדוש, שגם את זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שונה מכל העמים. לא רק אתה בחרתנו מכל העמים בנשמה היתרה, בנשמה במצוות, בגוף. והראיה, כמה איברים יש לנו? רמ"ח איברים 248, שסה גידים 365 גידים, כנגד רמ"ח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה. אדם עושה מצווה, אדם עושה דבר טוב, זה משפיע על הגוף. הגוף נהיה בריא, הגוף נהיה חזק, הגוף נהיה עוד יותר חזק. זה אנחנו. אין יהודי שאין לו גוף של יהודי, כי כל יהודי יש בו מצוות. אפילו פושעים שבישראל מלאים מצוות כרימון, שיש את ההרגשה הזאת. כל העבודה של המשכן, של בגדי הכהונה, מקבלת עומק נוסף. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו יוצרים את המשכן, אנחנו הכתפיים של הורדת השכינה. עד כמה שאנחנו ביחד, ככה יש יותר שכינה בעם ישראל. עד כמה שאנחנו ביחד, יש יותר ברכה והצלחה בעם ישראל. את זה אנחנו צריכים לקחת איתנו, ודאי ודאי בימים האלה, להתחזק בבן אדם לחברו, להתחזק. מה זה פורים? משלוח מנות זה בן אדם לחברו, מתנות לאביונים זה בן אדם לחברו, סעודה זה בן אדם לחברו, הכל להתחזק בבן אדם לחברו. זה הברכה הגדולה, מזה מגיעים לרפואה תמיד, מזה מגיעים להצלחה, מזה מגיעים לסייעתא דשמיא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו אותי אגודה אחת, אני אעשה אתכם גם אגודה אחת. אתם תעשו אותי אחד, אני אדאג שכל מה שאתם צריכים יהיה לכם. אז נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, נרבה בשמחה הזאת, אז מכוח זה נזכה עוד בזו השנה, בימי הפורים, כמו בימים ההם, כך בזמן הזה, ונהפוכו שנשלטו היהודים אימה בשונאיהם, שכל אלה עומדים עלינו לחלותינו בכל מיני דרכים, ונזכה באמת, כפי שאנחנו אומרים, עם נברא יעלה אליה, זה דורו של מרדכי, שנברא בריאה חדשה, שנזכה גם אנחנו, לאותה בריאה חדשה, לאותה התחלה חדשה, מהחודשים הנפלאים האלה, שמרבים בהם בשמחה, ומכוח זה יתקיים בנו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אומר, שפת אמת, ליהודים הייתה אורה, אומרת הגמרא, מה זה אורה? אורה זה תורה. שמחה זה יום טוב, ססון זה מילה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר אלו תפילין. אבל לא רק זה, ליהודים, קודם שנהיה יהודים, שנהיה אחד, שנהיה אחד, לזה יצטרף אורה, שמחה, ססון, ועיקר.